действие, которое меня уводит от этого.
כל מחשבה או פעולה שהיא מסיתה אותי מזה, נראה לי שזה היצר הרע, ואני צריך את הקבוצה כדי להתרומם ולהתגבר על זה. יצר הרע זה התחייה שלי מהחיבור, מהרצון להתחבר עם החברים. מהאדישות שלי אליהם.
злое начало это когда я ищу от
יצר הרע זה כשאני מחפש תשובות לשם שאלות בלי הקבוצה. זאת אומרת, אני לא רוצה לדון על זה בקבוצה, משתדל לענות על זה בעצמי או למצוא באיזה מקורות חיצוניים מידע. כזה סירוב של עזרה מהקבוצה. כן, הנחש זה כשיש יותר מדי מעצמי, שאני אוהב את עצמי. זה יצר הרע. כשאני ממלא את כל המרחב שלי, רק בי, 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 את זה צריך לערוף לו את הראש.
אומרים שהנחש מתגלה ומראה את הראש. אנחנו בקבוצה מחפשים את המגע, את המרכז, ואז אנחנו ניגשים לזה, ואז מופיעה התחושה הזאת של המרכז, ואז התופעות האלה מתגלות, כמו ראש הנחש שמראה את עצמו, התחייה, הבעיות בקבוצה. מצד אחד זה דרגה רצינית שצריך לעלות עד אליה, מצד שני זה מראה על זה שאנחנו הגענו למשהו, נגענו במשהו.
נוסיף לחברים, אני גם חושב שהנחש זה כביכול הוספת רצון לזה שכבר עשיתי משהו עם החיבור, ואז יש מנה חדשה שהורסת את האיחוד ביחד עם החברים, והאור צריך לעבוד על זה.
עכשיו אנחנו בעצם רובנו מרגישים איזו אווירה נינוחה בינינו. בעיקרון אני חושב שאף אחד לא מרגיש כזאת שנאה. ואני חושב שפה אפשר להבין מה זה נחש. זה משהו שאתה לא יכול להשלים. שאתה לא יכול להרגיש את השדה המשותף הזה ולהשלים אותו, אולי ככה.
אני אוסיף ש אפשר למדוד את זה, למצוא את זה, כשאתה מפחד על עצמך, כשאתה לוקח אחריות רק על עצמך, דואג על עצמך ושוכח, או שלא רוצה לזוז בכיוון החברים, שהם יהיו הכלי שלך, הרצון שלך, הדאגה שלך, הילדים שלך, ההורים שלך, שיהיו הכל בשבילך, שבהם יהיה המרכז של היקום.
אני רק רוצה להשלים קצת. בעצם שמעתי כל דבר שהיה לי, אז אחרי כל בן אדם רציתי לדעת מה להגיד, אז שוב פעם אני צריך לחפש מה להגיד. נראה לי שהנחש הזה זה כל מה שיש בתפיסה שלי חוץ מאור הבורא. ואור הבורא זה איפה שיש לו הפנים של החברים, איפה שהנקודות שלהם, הכדור פטל הזה, וגם אפילו לא כדור, אלא חלל הפטל הזה, שיש את החלל הזה שמורכב מהנקודות והבורא. ואחרי זה כנראה גם הנקודות נעלמות, ונשאר רק החלל והבורא. אז אם יש לי את זה בפנים, אז כנראה שבאיזה רגע מסוים הצלחתי להתחבר, וכשזה נעלם, וכל מה שמופיע לי כנגד עיניי, זה רק הנחש.
נדמה לי שזה כשאדם עומד בפני הבורא, וקשה לו, הוא מרגיש בזה איזושהי כבדות, משהו כזה שהוא מיותר, נראה לי. וברור שלהיפרד מהקבוצה, לא שהפרדה, אלא שאני משתמש עבור עצמי ברוחני, שאני מבין מה אני עושה בזה. נדמה לי, כביכול, נו, הכרה קונקרטית של פעולה כזאת, זה הכרת הרע.
בהמשך לכל החברים, כי כולם אמרו את הכל, אבל נדמה לי שיצר הרע זה בעצם כל האני שלי, שאותו אני ככה בעיקשות משתדל לטפח כל רגע יום-יום בהתפתחות האגואיסטית שלי, חוץ מהנקודה שהבורא נתן לי, שבה יכול להתפתח הקשר בינינו בעולם הרוחני. כל השאר, נדמה לי, זה היצר הרע.
שאלה שנייה. הערה. המיקרופון צריך לעבור משמאל לימין. תמיד לכיוון ימין. בסדר? תשנו את הכיוון אצל מי שזה לא היה ככה. שאלה שנייה היא כזאת. אם אנחנו הגדרנו, הבחנו את היצר הרע, איך לעבוד איתו כדי להזמין את האור המתקן? יש יצר הרע ויש, זה מה שאנחנו צריכים לתקן. מה עוד צריך? מה עוד הכרחי כדי להזמין אור מקיף? בבקשה.
אם אנחנו הגדרנו את היצר הרע, איך לעבוד איתו? מה להוסיף בכדי לעורר את האור המתקן?
נדמה לי שאם אנחנו כבר מצאנו את היצר הרע, אפילו ניסינו משהו לעשות איתו, אז בכל זאת אנחנו מוסיפים ייאוש, נראה לי, כי מה אנחנו יכולים לעשות בעצמנו עם הטבע שלנו, כמו מנחאוזן שלא יכול להוציא את עצמו מהביצה? אז צריך להוסיף תפילה, בקשה, ומה היא? זה כבר קצת אחר כך, כן? התפילה.
יצר הרע, הנחש, הגדרנו שזה... כשאתה לא יכול להתעלות לבד ואתה צריך לעשות את זה במעגל, בקבוצה, אז הדרגה החדשה הזאת של החיבור וההשתוקקות העוד יותר גדולה למעגל ולמרכז המעגל ולחיבור, זה מה שייתן אפשרות להתעלות ולהוסיף למצב הזה ביחס למטרה.
נראה לי שצריך לעשות שני דברים. הדבר הראשון זה כל הזמן לבדוק את עצמך, להבין שהיצר הרע הזה גדל בתוך עצמך ואתה לא יכול לעשות איתו כלום, ולהיכנס מזה לייאוש. דבר שני זה לשים את עצמך תחת השפעת האור, תחת השפעת הקבוצה, השפעת הרב, שיעורים, כל זה, בלי לשים לב לזה שאתה מתבלבל, שוכח על זה, בספק. צריך לתפוס את עצמך ככה בעורף, לסחוב את עצמך, לראות שהיצר הרע לא הולך לשום מקום, ושני הפרמטרים האלה צריכים להביא לאיזשהו פיצוץ.
כמובן שהתשובה שבאה מיידית זה התפילה שאיתה אנחנו יכולים לפנות. ומה שאהבתי, שצריך עוד להגביר פעולה של חיבור, של ייחוד, ומה שעוד טוב, שאם היית יכול לסמן לחברים את היצר הרע שגילינו, כי בדרך כלל אנחנו מגלים את זה בנו, אז ביחד לנסות להתגבר על המצב הזה, והעיקר ביחד בתפילה לפנות לבורא.
אם התגלה יצר רע כבר, אז זה כבר טוב מאוד, זה חצי העבודה, וחשוב לא להשתיק את היצר הרע הזה, כמו שאנחנו תמיד משתדלים שלא נראה אותו, להתחבא מעצמך. חשוב לא להחביא, אלא להכיר אותו באמת. ואז עם זה אני בא לקבוצה, אני מבין למה אני צריך את הקבוצה, למה אני צריך את האור המחזיר למוטב, שיעור, אני מתחיל לגמרי לקבל את זה אחר, את הדברים האלה, והם הופכים באמת להכרחיים אם גיליתי את היצר הרע.
אני מרגיש ש... ככל שאנחנו נעשה יותר פעולות בניסיון להתחבר אחד עם השני, כך אנחנו יותר נרגיש את חוסר היכולת ונשתדל עוד יותר, וכמה שהדלתה תהיה גדולה יותר, הניתוק, הפער בין האפשרות למצוי לרצוי, אז האור המחזיר למוטב, רק כשאנחנו מגיעים לייאוש מוחלט, אז רק הבורא יכול לעזור לנו.
לדעתי זו שאלה מאוד קשה. לא ברור איך זה יקרה אם זה לא קורה בצורה אוטומטית, הפנייה הזאת, כן? התורה עם האור המתקן שלה. אז אני חושב אולי איך שזה חודר על התחתונים, אולי מה אני עושה בזה, אז אולי מישהו תלוי בי, כן? אז מה אני עושה בזה? אני כביכול מוצא בי את הרע. בשביל התחתון, נגיד, כן? ובשבילי, אני לא יודע איך לזהות, להגדיר את התפילה הזאת. אני לא יודע מה יכול לתת לאדם להתפלל על עבור ההפוך. כאילו, אני עושה את זה בשביל עצמי, וטוב לי, כן? חוץ מהתחתון, לא יודע, לא יכול לתאר לעצמי.
אני רוצה להמשיך. אם היצר הרע נגלה, אז כנראה שזה כבר חצי ניצחון. הבעיה היא כשהנחש מרים את ראשו, זה דווקא אומר על חוסר ההכרה שבו, וכאן חשובה הכנה. הכנה שאנחנו בכל רגע, אפילו ברגעים שאנחנו מכירים את הרע, כשאנחנו בנפילה, שגם אז אנחנו נתרגל להאמין ולחשוב שאין עוד מלבדו, לחשוב על החברים, להבין שאנחנו חייבים להתייגע וכל הזמן להחזיק מול העיניים את המטרה הזאת. ואז אם הנחש עדיין מרים את ראשו ולרגע כל זה נעלם, אז הסביבה הזאת שיצרנו סביבנו, חברים, מטרה, קטעים, מאמרים, זה צריך להציל אותנו. ואז מה שיכול להציל אותנו זה רק תחושת השמחה בזה שאנחנו יכולים להשתמש בכל זה.
אני חושב שהנוסחה היא כזאת, שאם יש יצר הרע, הכרת הרע, זה צריך להיות משהו מאוד גדול. צריך, כי יש לנו יצר רע גדול, ולידו, כנגדו, צריכה להיות תמיכה מאוד גדולה, הרגשה כזאת של חשיבות המטרה. אז שתי הרגשות, מצד אחד חשיבות מטרה גדולה מאוד, מצד שני יצר הרע גדול, ומשתי התחושות, הרגשות האלה, תהיה איזושהי לידה של המדרגה הבאה, של הצעד הבא. במצב כזה שהוא קריטי, כזה של מתח, על כזה יסודי.
נדמה לי שכאן חשוב מאוד תמיד להתעלות מעל הגילויים האלה של הרע, ואני תמיד בכל מקרה יודע שצמצום א' לא מתבטל לעולם, ואני תמיד הולך לקראת האיחוד, ומה שמתגלה לי בדרך, מה שיכול להסיט אותי מזה, יכול רק לחזק את הנטייה שלי כלפי המרכז והחיבור. וכאן עוד יכול להתגלות הצד השני של הנחש. אומרים שהוא גם מכה בזנבו. כשאני עושה איזו התגברות, ואז אני אומר, איזה יופי, אני הצלחתי לעשות את כל זה, יצא לי טוב, אז תמיד אני צריך להיות במרכז המעגל בחיבור, ולא לייחס לעצמי, לשייך לעצמי לא את ההתגברות ולא את הניצחון, אלא רק להיות בקשר עם החברים.
תחזור על השאלה, בבקשה.
שאלה, אם אנחנו הגדרנו את היצר הרע, איך להמשיך לעבוד איתו? מה עוד צריך להוסיף בכדי לעורר את האור המתקן?
יצא לי טוב, אני מדבר פעם שנייה, נראה לי שבכל מקרה זה להוסיף חיבור.
משום מה שמעתי מהחבר כזה דימוי שזה צריך להיות עד כדי כך מתוח בשביל שזה יעבוד. מצד אחד גילוי היצר הרע, מצד אחד כיסוי בחיבור, מצד שלישי האור המחזיר למוטב, ואז הלאה, הדמות הזאת יכולה להיות דימוי ארצי כמו מטפסי הערים שהם ביחידה אחת, ואז חשיבות המטרה, חשיבות החברים, שאתה מבין שבכל חבר תלויים כולם, ואם אחד נופל אז...
שאלה הבאה, מה ההבדל בין העבודה עם החבר לעבודה עם הבורא? ההבדל של העבודה עם החברים לבין העבודה עם הבורא. בבקשה.
Но потому что товарища можно
כיוון שאת החבר אתה יכול לגעת בו, אתה יכול לשמוע ממנו תשובה, ועם הבורא אתה יכול לדמיין לעצמך כל מיני דברים שכביכול אני נמצא איתו באיזה קשר כזה או אחר, אני שואל שאלה והוא עונה, ועם חבר אתה לא יכול לדמיין שום דבר, זה כמו שזה. אתה יכול לדמיין לעצמך שאתה מתייחס אליו טוב, אבל הוא יגיד לך, אלו, אחויה, אתה עושה הכל הפוך ואני מקבל אותך שונה מאיך שאתה מרגיש. אתה יכול לקבל ממנו תשובה ברורה וצריך לעבוד בצורה כנה.
אני, דרך אגב, בשאלה הקודמת, ככה חשבתי שקודם כל צריך לשמוח, צריכה להיות שמחה בפנים שגילית את היצר הרע שמצאנו. טוב, בשבילי במקרה הזה הבורא יוצא שהוא בינינו, כן? ולכן ההבדל כנראה הוא בזה ש... לא שזה הבדל, הבורא יכול להתגלות, להופיע בינינו בעבודה הזאת, בחיבור הזה. זאת אומרת, לא יכול עכשיו ככה לזהות מה זה בדיוק ההבדל.
בעיקרון אין לי עבודה ישירה כלפי הבורא, אבל אני דרך החברים ומאחורי החברים, מאחורי כל אחד ואחד מהם עומד הבורא, ואותו אני מגלה דרך החברים.
כן, אני גם חושב שאין פה הבדל. פשוט הבורא נתן לנו מתנה גדולה שנתן את החברים, שדרכם אנחנו יכולים לראות תוצאה של העבודה שלנו, והתוצאה היא כזאת שאני יכול לבדוק האם אני באמת יוצא מעצמי, האם אני באמת משקיע בחברים, האם אני באמת רוצה להיות, לחיות בחברים, וכתוצאה מזה יש את הגילוי של הבורא, כוח ההשפעה בינינו, ולכן נראה לי שזה אותו דבר, פשוט דרך אהבת החברים מגיעים לבורא.
נראה לי שבעצם זה חלק מאחד שלם. אם אנחנו אוהבים את הבורא האחד והשלם, אז אנחנו צריכים לאהוב גם את הפעולות הבלתי שלמות. אבל ההבדל הוא שאני יכול לבדוק את עצמי, כי אני לא מגביה את עצמי מעל החברים אם אני רואה חסרונות. אני משתדל איכשהו לעבוד עם זה. כשעם הבורא אתה מסוגל לטעות, נראה לי שככה.
נראה שהבורא זה המטרה, והחבר זה אמצעי שבעזרתו אנחנו מגיעים לזה. אבל בעולם הארצי המטרה היא נפרדת מהאמצעי בדרך כלל. זאת אומרת, אנחנו יכולים להשתמש באיזשהם אמצעים, ללכת ולהגיע לאיזו מטרה שונה לגמרי. וכאן, בדרך שלנו, אנחנו משתמשים באותם האמצעים, והאמצעי הזה הוא הופך למטרה.
יש לי איזה חבר אחד מקזחסטן, קוראים לו אנואר. אנאור. כשהוא רואה אותי בכנסים או שבאיזה קשר באינטרנט, הוא קורא לי בורא.
אומרים שמאהבת הבריות אפשר להגיע לאהבת הבורא. זאת אומרת, כדי לתת לבורא, כמו שהחברים אמרו, אני צריך פשוט לסדר, לבנות איזשהו רצון כזה משותף, להיות מסוגל לתת לחברים, לעזור, כדי שיחד נוכל לבנות כזה רצון, שבתוכו, בזה שנרגיש את הבורא, גם כן נוכל לתת לו. זאת אומרת, זה מדרגה שנייה כזאת, כתר שמתגלה בעבודה שלנו.
חברים אמרו בצורה יוצאת מהכלל, הייתי רוצה אולי להוסיף, שבשביל לדבר עם הבורא אפשר לעשות זה רק יחד, רק בקשר בינינו.
למה נאמר מאהבת החברים לאהבת הבורא? מתי נגמר השלב הראשון הזה של אהבת החברים? ומתחיל שלב העבודה של פיתוח אהבה לבורא. בבקשה.
נאמר שמביאים אותנו לסביבה טובה. אתה בעצם לא צריך את הסביבה, אתה צריך רק את המטרה הזאת, אתה צריך גילוי הרוחניות, ועם הזמן בהבנה שאתה צריך סביבה, אתה צריך בשביל זה חברים, אתה צריך להתחיל לקחת את זה בחשבון ולעבוד עם זה. ובמהלך, ואנחנו כבר דיברנו על זה, שמגיעה ההבנה וההרגשה שהחבר והקבוצה הם הבורא.
אני חושב שהמעבר מאהבה לחבר לאהבה לבורא מתרחש ברגע שאתה מפסיק לראות את החבר, לראות את התכונות שלו, פרצוף, אופי וכן הלאה, אלא אתה פשוט רואה שזה חלק מהבורא ואתה אוהב את החלק הזה.
ביחס לחבר אתה יכול להיות משפיע, וביחס לבורא מקבל.
נראה לי שאנחנו החשוב ביותר שאנחנו מתחילים לפי התכונות, מתחילים להתאחד עם הבורא. זאת אומרת, יש לנו הבדל בתכונות, אז יש את המעבר הזה.
אנחנו מלכתחילה צריכים להחזיק את המטרה הזאת שאנחנו מתאחדים בקבוצה ואחרי זה עם כל העולם בכדי לענות לבורא. ככה אנחנו צריכים לעשות. וכנראה כשהחיבור הזה מתרחש בינינו, אנחנו אחרי זה עוברים לאהבת השם, להשפיע על הבורא.
המשיך את החברים, נראה לי שהשלב הזה מסתיים כשאתה מתחיל להרגיש באמת את החבר, כשאתה מתחיל למלא אותו, כשמתחיל להרגיש אותו כמו את עצמך, וכתוצאה בתכונת ההשפעה אתה מרגיש את הבורא שעומד מאחורי זה, שתמיד עמד מאחורי זה, שהוביל אותך לזה תמיד, ושכתוצאה מזה, מהפעולה הזאת, אתה מרגיש את האהבה האדירה שיש לו אליך.
אולי כשאני כבר אוהב את הזולת, אוהב את החבר, כשאני מרגיש את כולם כאחד שלם, וההרגשה הזאת של האחד שלם מתגבר על הנטייה שלי לניתוק, לתחייה. אז כשיש את האחד הזה, נראה לי שבאחד הזה אפשר להשיג את הבורא. לא בצורה חלקית, כן? אלא בצורה שלמה.
אנחנו לומדים שאנחנו אף פעם לא רואים בצורה ישירה את הבורא, ומתי שאפשר להגיד שאנחנו יכולים לעבוד מולו בצורה ישירה, אז כשאנחנו עובדים עם החבר, אנחנו נדבקים לאחד שלם, לאיזה עולם אחד יחיד, וזה קורה דרך התגברות, כמו שלמדנו. זה כמו פולסים כאלה, שזה פוצע אותנו ואנחנו מתרוממים, ואז מתחילים להודות לבורא שנתן לנו את ההזדמנות הזאת. כשאנחנו מתחילים לשמוח להזדמנות הזאת להתגבר על הכאב הזה, אז אני לא יודע אם אנחנו עובדים בזמן הזה עם הבורא, אבל הוא נהיה הרבה יותר קרוב.
אני חושב שהשלב הזה מתחיל, שלב אהבת השם אחרי שלב של אהבה כלפי החברים, כשאתה פשוט מגלה בתחושות שלך, בהרגשה שלך, מגלה במקום פנים, ידיים ורגליים.
שאלה הבאה, מתי אני צריך את עזרת החברים? שאלה לא פשוטה. לא לענות בצורה אוטומטית. מתי יש לי צורך בעזרת החברים?
возникает ли она раньше?
האם הדרישה הזאת מופיעה לפני הדרישה בעזרת הבורא, הצורך בעזרת הבורא?
когда у меня возникает потребность в помощи товарищей?
מופיע לי הצורך בעזרת החברים, והאם הצורך הזה מופיע לפני הצורך בעזרת הבורא?
אני חושב שזה מופיע כשאתה מפסיק לבנות על הכוחות שלך, ואתה מבין שאתה תלוי בחברים. ותשובה שנייה, שזה מופיע לפני הפנייה לבורא, כי כנראה אני פונה לבורא כשכבר ניסיתי את הכל, את כל האמצעים היותר קרובים לי, שיותר מובנים מעליהם, ונראה לי שפנייה לבורא זה כבר יותר פנימי אחרי כל מה שצברת ועשית.
הרב אמר שהשאלה כזאת, מתי אני נזקק לעזרת החברים? האם זה מופיע לפני הדרישה בעזרת הבורא? אם מדברים על זה שהתשובה היא לא אוטומטית, אז צריך להגיד שהנה, כשאני בנפילה, שם אני צריך תמיכה של הקבוצה. אבל מצד שני, אנחנו יודעים שהרבש כותב על זה שבעצם הקבוצה זה אותו מקום שבו אנחנו נותנים. אנחנו באים לשם לא בשביל לקבל מהחברים, אלא כדי לתת להם. ונראה שכנראה עזרת החברים אנחנו צריכים בצורה חדה, כשאנחנו רוצים לבנות את הכלי המשותף הזה, וכאילו אנחנו לא מסוגלים. זאת אומרת, זאת לא עזרה ישירה, זה כאילו עזרה בהתקשרות הדדית, בעבודה משותפת. וכמובן שאני חושב שהעזרה הזאת היא צריכה להיות לפני הבורא, למרות שיכול להיות שזה אותו דבר.
שאלה מאוד קשה. אני השתדלתי להבין מתי אני לא צריך את עזרת החברים, ולא מצאתי. אני צריך אותה תמיד. אני נמצא באיזה מבוכה קלה. כשיש אבסולוט כזה של עזרת החברים, איך להשוות את זה לעזרת הבורא? אולי צריכים את זה אחרי, כי קודם הבורא מביא אותי לסביבה טובה, הוא כבר עזר לי, ואז אני כבר בסביבה, ואז הסביבה נותנת לי חשיבות המטרה. אז תמיד צריכים את עזרת החברים, וזה אחרי העזרה של הבורא, כשהוא מביא אותי לסביבה טובה.
הרבה פעמים שמענו שתפילה של אדם אחד לא נשמעת, כי בשביל לבקש חייב כלי, וזה כבר תפילת רבים. כנראה שצריך את עזרת החברים, ואז מתפילת הרבים כבר נקבל תשובת הבורא.
Ну, когда случается какая-то проблема,
כשיש איזה בעיה, אז בצורה אוטומטית אני קודם כל מתחיל לבקש מהבורא. ואחרי זה אני מבין ממי אני מבקש, מי הוא בורא, איפה הוא. ואז אני מבין שאני צועק לתוך ריק. הנה, יש כאן לידי חברים, אז תפנה אליהם. אז זה הסדר. קודם לבורא, אחרי זה לחברים, כנציגים של הבורא.
טוב, אני... ברור ש... הייתי רוצה להשיג את מצב הבורא, אבל...
בואו נדבר על כזה תנאי, על כזה... אנחנו משתוקקים לאהבת החברים, לקשר בינינו, ואז אם אנחנו עובדים נכון, נוצרת דחייה בינינו, אנחנו משתדלים במאמץ כללי את הדחייה ההדדית הזאת להתגבר עליה, וכשאנחנו משתדלים להתגבר על הדחייה, אנחנו מבינים שאנחנו לא מסוגלים. אז מתגלה לנו האפשרות לבקש על זה את הבורא, כאיזה משהו שמופיע בינינו, בסוף כל המאמצים שלנו, שהוא יתגלה, הכוח הזה של החיבור, כוח התיקון, יתגלה בינינו, בשביל לחבר אותנו בינינו. אז איך סדר הפעולות הזה קורה? נסו לתאר את זה.
дополняйте друг друга.
תשלימו אחד את השני. אפשר אפילו לא בסדר של אחד אחרי השני. בשביל לבנות את התמונה הכללית הזאת, הסדר הזה של ה...
בואו נתאר לעצמנו מצב שכל אחד הולך לזה, לכיוון החיבור, ואנחנו משתדלים להתחבר, ולא מצליח לנו שום דבר. ואנחנו רואים שאנחנו לא מסוגלים, מרגישים דחייה, וכתוצאה מהעבודה האיכותית, זה דבר שמתגלה, ולא מצליחים לעבוד עם זה, ואז מופיעה האפשרות לפנות לבורא. בואו ננסה לתאר את המצב הזה, איך הוא מתרחש, איך הוא זורם, לחוות את זה, לחיות את זה בינינו.
ובכן, איזה מצב אנחנו צריכים לעבור?
כל התהליך הוא מבוסס על התקרבות, על חיבור, על תיקון הכלי הרוס. אין פה שום דבר מסובך, אין שום דבר מסובך. יש לבנינו משימה, לאסוף את השברים יחד. אין שום בורא, אין אף אחד. הכל תלוי בנו. נו, קדימה. ואחרי זה יתגלה מה שצריך להתגלות.
אני כמו במבחן. פשוט... בהתחלה אתה נמצא במצב ש... כשאתה לבד, יש הרגשה שאתה לבד יכול לפתור את הכל, וכל זה אפשרי, וכל זה כביכול בר יישום, אבל אחרי זה אתה מבין שזה לא ריאל, שזה בלתי אפשרי. ואז כמובן אתה מתחיל לחפש איפה למצוא איזה מוצא, ואתה פונה לקבוצה,
и обращаешься, конечно же, в группе.
כמובן שאתה פונה לקבוצה.
Вот этим состоянием.
И מצב הזה שלך.
Что-то не получается.
Йо, אני לא מצליח, אני לא מצליח לתאר לעצמי את ה...
כנראה שבהתחלה, אומרים שבהתחלה צריך לגלות את הבורא, ועכשיו אני אגלה. אחרי זה אומרים שיש חברים, קבוצה. נו, אז אתה אומר עכשיו, אני אחבר את כולם, והתגלה הבורא. ואחרי זה אתה מתחיל להרגיש שאתה לא מסוגל לעשות את זה. ואז יש מופיע צורך, דרישה, תפילה.
נראה
לי שזה מגיע מהכרה של כל אחד, שכל המאמצים בנפרד הן לא מובילות לשום דבר. לכן מתוך ההכרה בקבוצה, כשכולם מבינים את זה, נראה לי שזה צריך להיות בנוי על איזה רמה רגשית, הערבות, כי אנחנו לא מבקשים על עצמנו, אנחנו מבקשים על כולנו. וכשאנחנו משתדלים להתחבר ולא מצליחים, לא בצורה טבעית, נראה לי שזה מגיע מתוך צעקה, מכל המאמצים המחוברים יחדיו, כשאנחנו עושים את זה, אז מתי זה? נראה לי מתוך המאמצים המשותפים, התמידיים, אז הבורא בא ועוזר. אולי על זה כתוב, ניצחוני בניי.
לתאר את התהליך, אני חושב ש... זה קורה, כמו שדיברנו ברמה הרגשית, שאנחנו מנסים להתחבר, מתחילים להרגיש את החברים, איזושהי כוונה לחיבור. אני אפילו לא יודע באיזה מילים לתאר את זה, אבל נראה לי ש... ואז מופיע פה איזו נקודה כזאת, שאני מבין שהדרך הזאת מובילה לבורא. וכאן יש בעיה לדעתי. בגלל ש... לא, זה משהו כזה, דחייה כזאת, גועל כזה, אני אפילו לא יודע איזה מין הרגשה זאת, ואנחנו אפילו לא יודעים איך אפשר לפנות עם הבקשה הזאת. צריך להיות כזה רצון. אדם שהוא נפרד מהקבוצה, אני חושב, זה חלש, לא... אז צריך יותר להתחבר כדי שיתגלה באמת משהו חדש בשבילנו. קיצור,
תפסתי את עצמי במחשבה שאני לא יודע תשובות להרבה שאלות, וכשאנחנו יושבים בעשירייה אני רוצה שהתשובה תבוא, והתשובה באה כל פעם, והרב כל הזמן מעלה את הרף, ועכשיו יש לי תחושה שהייתי רוצה שנשב כל האולם יחד בשולחן אחד, והייתי מקבל עזרה מכולם. אבל משום מה נראה לי שבסדר הזה, כשכל הטבעות השרשרת בנפרד, זה לא עובד. כי כתוב ישראל, קדוש ברוך הוא, יחד. נראה לי שזה מתחבר לפאזל. אם כל אחד בנפרד מוביל לשני, נראה לי שאנחנו צריכים להדביק הכל אחד שלם. גם חיבור בין החברים, גם תפילה וגם הבורא מול העיניים. איפשהו מולנו, מול כולנו, בשביל שזה יצלצל לכל בנקודה אחת, בזמן אחד. עדיף בכל הנקודות, בבת אחת. ואז הסדר הזה, נראה לי, יתחיל לעבוד.
בהתחלה אני רוצה לגלות את הבורא בתוכי, בפנים. נראה לי דבר לוגי, פשוט, טוב. אחרי זה אני מתייאש, ומתחיל לשמוע טוב יותר את הרב. אני אתקלל יותר בחברים. מה לעשות עבורם? נגיד, מישהו מהחברים אומר שנגיד, לא יודע, שמקסים אומר שהוא גילה את הבורא. אתה מסתכל עליו? נו, ככה לא נראה, נכון? משהו שם לא נראה לי.
ובכן, אוטושבסקי, כן? מקסים. הוא חשוד בגילוי בורא. הבנתי. אז אני אגיד, אדם מגיע לקבוצה, כמובן שהוא לא רוצה לשמוע שום דבר, מתוך האגו שלו הוא שומע רק דבר אחד, אני צריך לגלות את הבורא, ואני מסכים לזה. בבקשה, שיתגלה. הוא מתחיל ללמוד, לעשות דברים, לא שומע שכל זה נעשה בחיבור, לא מסוגל לשמוע. אחרי זה, בסופו של דבר, יום אחד, באיזה שלב של המאמצים שלו, הוא מתחיל להבין שזה לא ניתן להשגה, אבל עדיין מושך על עצמו איזה אור מקיף, כי מתקיים בתוך לימוד באיזה קבוצה. אז בסופו של דבר מתחיל להבין שהעניין פה זה לא בהשגה, כמו שהוא פעם תיאר לעצמו, השגה מדעית, אישית, רגשית, או בתוך הידע, אלא העניין הוא בגילוי בינו לבין החברים. כשהוא מתחיל לחפור את הנקודה הזאת, גילוי הקשר בינו לבין החברים. מתחיל לחפור שם ולחשוב, איפה כאן הבורא? בסופו של דבר, אחרי כל המחשבות והיגיעות שלו, אבל הכל עדיין בשביל לגלות את הבורא. הכיוון שלו עדיין לבורא. ולכן הוא לא תופס את ההוראה הזאת מאהבת חברים לאהבת השם, מאהבת הבריות. ולאט לאט הוא מתאכזב גם כן, ומתחיל להבין, וזה כמובן בהשפעת האור והמאמצים שלו, אז הוא מתייאש מהשיטה הזאת שלו, ואז הוא מוכן לשמוע. בתוכו נוצרות הכרות חדשות כאלה, שכל זה נחוץ להיעשות רק בין החברים. הוא קצת נוטש ועוזב את הלימוד, כביכול, את הבורא, כביכול, ומה שהכי חשוב זה הקשר בין החברים, שם הכל מתגלה. הוא משתוקק לקשר הזה, לא מסוגל להחזיק בבת אחת גם את החברים, גם את הבורא, גם הלימוד וההפצה, הכל ביחד, אבל מתמסר לקשר בין החברים, כי שם, איפשהו שם, משהו צריך להתגלות. האמת ששם הוא מגלה את הצד ההפוך של הבורא. מה זאת אומרת, הצד ההפוך? השברון של הרצון הכללי. וכשכולם נמצאים במצב הזה כמו תחת הר סיני, למה הכוונה? שנאה כללית, חוסר הבנה, סתרה, שנאה והתחייה, אז מופיע ביניהם הצורך המשותף שלהם בגילוי. גילוי של מה? גילוי של כוח ההשפעה הדדית, האהבה והנתינה ביניהם. זה הבורא. ככה הם מתחילים לתאר אותו. מתוך ההכרה של הצד ההפוך של הבורא, מתוך גילוי שנאה, תחייה, חוסר, אבל עדיין לוחצים על אותה הנקודה, ואז כבר מופיע הצורך בגילוי האהבה ביניהם. וזהו השלב השלישי, ואז הם כבר עובדים ביניהם על הגילוי ביניהם של הבורא. ואז הם מדמים נכון מה זה בורא, כקשר נכון ביניהם. לכן יש את הכלל הזה, מאהבת הזולת לאהבת הבורא. ככה זה גם מתממש, אחד בתוך השני. ובעצם זה אותה המציאות. למה אתם שותקים ככה? תודה.
Это конец семинара. У нас остались
זה סוף הסדנה. נשארו לנו עכשיו עוד שאלות ותשובות. והרצון הכללי שלנו, התפילה, שאיתה אנחנו נסיים את היום הראשון הזה שלנו. מה אתם חושבים? כל אחד הולך לתוך קבוצה, כלומר שוב פונים לתוך הסירייה. מה הרצון שאנחנו מעמידים מולנו שהוא חייב להתממש? רק תגידו איזה רצון מיוחד, לא איזה סתם כזה להתחבר, לאהוב, להתקלל, לא, איזה משהו כזה, מה היום הרגשתם בצורה מיוחדת אולי, או איזה... אז קדימה. הבקשה לחזור על השאלה. תחזור על כל הרשימה, אז אני אחזור. אז עם איזו כוונה, רצון, בקשה, אנחנו מסיימים היום את היום הראשון הזה שלנו. תנו לי איזה מחשבה, איזה רצון. תשייפו אותו ביניכם.
בשביל שכל 7 מיליון התושבים של סנט פטרבורג ירגישו לפחות במשהו את הבורא.
אני לא אחראי על 7 מיליון, אבל על העשירייה שלנו הייתי רוצה לבקש מהבורא שבאמת יתגלה בינינו הכוח האחד שהיה מאחד את כולנו בינינו. כביכול אנחנו כולנו מדברים לאותו כיוון, אבל שאנחנו באמת נרגיש את הכוח הכללי האינטגרלי המשותף, את אותה הרשת שחיה וקיימת בינינו.
אני מאוד גאה בחברים שלי ושמח בשבילם מאוד, ואני רוצה לחלוק בכולם עם השמחה הזאת, שכולם פשוט יהיו משוגעים משמחה בשביל החברים, שהיום יסתיים וככה שתהיה שמחה אדירה בזכות ההישגים של החברים.
להחזיק, לחזק את אותו הקשר שנוצר פה, להחזיק בכל מחיר.
אני רוצה שאנחנו נלמד עוד יותר לבטל את עצמנו, שמתבטלים, אז יש איזה נפח כזה שבתוכו משהו מתמלא, ואנחנו כולנו יחד מתחברים, מייצרים איזה וקום כזה, אז בתוכו נמצא את הבורא.
היום אנחנו דיברנו על לצאת מתוך עצמנו ולהתחיל להרגיש את החבר ולהתחיל בעצם לחשוב לא על עצמי. אז הייתי רוצה שהמצב הזה שיקח אותי ב-100% לצאת מתוך עצמי, ושהכללי הזה המשותף בינינו ייווצר.
שיעזור, שיוריד את העטיפה הזאת מהלב, להרגיש את החברים.
יש לי בקשה כזאת שאני לא אשכח לבקש עבור חבריי, ושחבריי לא ישכחו לבקש אחד על השני, ושאנחנו לעולם לא נעזוב את העבודה הזאת, ושתמיד נזכור שהכל, הכל, הכל קיים רק בתוך החברים.
אני רוצה חיבור כזה שאנחנו נרגיש שכל אחד מתפלל, וזה אני דורש מעצמי, מכולנו, שנרגיש שכולם רוצים, ושזה יהיה, אתם יודעים, כאילו, שזה יתממש עד הסוף, דרך כל המחיצות, מה שניצא מתוך האור, כולנו יחד נממש את הדברים האלה עד הסוף.
שזה יתממש ויסתיים.
יש לנו עוד כמה דקות. תדברו בקצרה על זה שמה שאנחנו יוצרים בינינו, הקשר ההדדי שלנו, של ההשפעה והאהבה, זה נקרא בורא. מה שאנחנו יוצרים בינינו, בקשר ההדדי של ההשפעה והאהבה, זה נקרא בורא. אנחנו עושים את הבורא. בבקשה.
Творец это абсолютная любовь.
Боре זה אהבה חלוטה, שמחה מוחלטת, השפעה חלוטה.
Не знаю, мне как-то не совсем перескочило всё-таки.
אז вопросы продолжаю, что есть. קצת קפץ לי מהשאלה הקודמת, שאם עכשיו הייתי רוצה להעלות איזה תפילה. אז עבור שכל הלבבות שלנו, למרות שחלק למעלה, חלק למטה, שניכנס לאיזה רזוננס, אז שניתלה לפני היום השני לאיזה למעלה, לאיזה שמחה אדירה, ושהמצב הזה של איזה של איזה אופטימיות מופרכת אולי אדירה, שזה יעטוף את כולם, שזה בגל עצום יעלה יותר ויותר למעלה. אבל אני חושב שזה יכול להיות רק בעזרת הבורא, שאם הוא היה שומע את כולנו היינו מצליחים.
אני חושב שזה יסוד כזה שנוצר, שחיבור בין החברים, אהבה בינינו, באה לי מחשבה כזאת שנמצאת שהיום יהיה ערב היכרויות, ואלה שעוד לא התחתנו, אז או שיעשו את זה ממש בערב היכרויות, או ממש מיד אחריו, כדי שזה ישית קדימה את הספינה שלנו.
מיד נזכרתי במה שרבש כותב, אז הוא שומר, ואז גם אני נעלם ונשארים רק החברים. אז הייתי רוצה להגיע לכזה מצב, כשלכל החברים מתגלה תמונה כזאת.
שכתה,
בואו נשיר עכשיו כולנו בשקט, בלי לקום, ואז יהיו שאלות. טוב?
Дай нам силы.
Вопросы. Прошу. Начинаем, как обычно, с женщин.
שאלות. בבקשה, אנחנו כרגיל מתחילים מנשים. מוסקווה. לא קייב. אז טוב, סליחה. לנה מקייב, אתה אמרת אתמול בהכנה והיום בשיעור על אותה כיפה שאנחנו יוצרים יחד ועל הדחיסות הכוונה. אז השאלה שלי... מה הפונקציה של האישה בזה? ואם יש בכלל הבדל? ובמה תלויה ההשקעה המקסימלית שלי? הבורא מתגלה לפי חוק מסוים. אני לא ראיתי בשום חוק שלגברים זה כזה ולנשים זה כזה. יש חוק כלל של אור ושל רצון. אם האור דומה לרצון ורצון דומה לאור, הם תואמים. וזה נקרא גילוי אחד בתוך השני. במקרה שלנו זה נקרא גילוי האור או הבורא בתוך הרצון או בנברא. זהו. איזה נברא, באיזה עטיפה זה, עטיפה של גבר או של אישה, אין לזה שום חשיבות ושום קשר לכלל, לחוק. את גם כן יכולה לשאול למה אחרים כאלה ואני כזאת. זה אותו כלל לכולם.
במה התרומה שלי לכיפה המשותפת הזאת שזה יתקיים פה בכנס?
ההשקעה שלך לעשות הכל בשביל שזה יתממש, בשביל שבקשר בינינו אנחנו נממש, נארגן כזה סוג של חיבור שנקרא בורא. כלומר, תכונה כללית של השפעה ואהבה.
על מה אני צריכה לחשוב?
את צריכה לחשוב על זה?
שהקשר הזה יתקיים?
כן, לכאוב על זה, לדאוג לזה. זה מה שנקרא למען אחי ורעי.
למען האחים שלי.
נכון. זהו.
ואם אני מרגישה שאני מגיע לאיזה צעקה ואז קיר,
אז זה אומר שאת צריכה לבקש מהחברים שלך. חבר עוזר לחבר, איש את רעהו יעזור. ככה. רק כך. לבד לא תוכלי. בכל אחד מאיתנו צריכים להיות הרצונות של כל האחרים. ואז החיבור של הרצונות האינטגרליים האלה יעורר את הביטוי הזה של המערכת שנקרא בורא. אין בורא, אין בורא בלי הנברא. אין אותו מחוץ לנו. הוא דווקא מתגלה, התכונה הזאת, הטבע העליון הזה מתגלה בנו, כשאנחנו דורשים שהטבע הזה יתגלה. כלומר, לא יכול להיות גילוי הבורא אם לא באהבה ובהשפעה הדדית, לפחות בדרגה ראשונה המינימלית. לא מגלים לנו את כל הרצון שלנו. הוא אינסופי, הוא באמת עצום. מגלים לנו חלקי קטן שלו, מידה קטנטונת, אבל על המידה הזאת אנחנו צריכים ליצור, להשתדל ליצור, אנחנו לא צריכים ליצור, להשתדל ליצור קשר בינינו. עד כמה שאנחנו יכולים, כמו ילד שמשתדל. מה אני צריכה לבקש מהחברים שלי?
כדי שהם יעשו אותו דבר, שיעזרו לך ואת להם, בצורה הדדית.
לבקש במילים?
למה לא? לבכות? למה לא? אצלי מאוד, איך להגיד, מאוד ריגשו אותי, באמת. האנשים שדיברו, שדיברו היום, כמה אנשים שדיברו, המילים שלהם היו מאוד כאלה כנות. כן? ככה צריך לעשות. איך עוד אפשר? אם אפשר, בלי מילים. שאחרים ירגישו אותך, זה עובר מאחד לשני.
ואם אני מרגישה שאני לא מסוגלת לבקש?
הנה, את כבר בוכה. זה כבר טוב. כל הכבוד.
Спасибо. Сергей Миминск. Ахэ асадна азот, ани руце лишол, мазе махсом авур кулану? Анекудат аль-хазор азот, амешутефет.
Анахну итхэм התחלנו להתעסק היום בשאלות מאוד קונקרטיות ורציניות. אני אף פעם לא שאלתי אותן בצורה כזאת, ברצינות. אף פעם לא שאלתי. זה מורגש. זאת אומרת, שאדם ידע בצורה קונקרטית שבדרכים כאלה, בשלבים כאלה, הוא צריך לעבור כדי לגלות את מה שהוא רוצה לגלות. מחסום. זה מה שנקרא החוסר נעימות הפנימית שלנו, חיבור כזה שבו אני נעלם. צריך לנסח את זה לא בצורה מדעית, אלא בצורה רגשית. זה איזשהו מחסום כזה פנימי שאפשר לתאר אותו לעצמי, שאני לא יכול, אחרת אני אלך לאיבוד. כן, אלך לאיבוד. זה כמו נחשון שהוא קופץ לים. אני אלך לאיבוד. אבל אחרת אני לא חי. עם האגו הזה שאני לא רוצה להתקיים איתו בשום צורה.
לדעתך, אתה סיפרת איך שזה קרה לך. למה זה מגיע ככה?
לא, לא. לא, לא, לא על זה אני סיפרתי. בבקשה. אצל מי המיקרופון שם אצל אנשים?
אצלי. אוקסנה מקרסנויארסק.
מי זאת? שוב פעם אוקסנה?
לא, לא, אני כבר שונה.
נו, דבייטה.
נו, בבקשה.
אני יודעת בבירור שאתה מרגיש את הרצונות שלנו. הרצון שלנו חזק לכל אחד. אנחנו הגענו כמעט עד הקצה, זה מורגש ואתה יודע את זה. מה חסר לנו, איזה צעד אחרון בשביל לעשות את זה? גלה לנו את הסוד, בבקשה, ואנחנו נעשה, באמת.
אין פה שום סוד. החוכמה נקראת חוכמת הסוד בגלל שהיא לא מתגלה לאנושות עד שהאנושות לא תרגיש חוסר אונים, חוסר ברירה, בחוץ מלהשתמש בשיטה הזאת. רק בגלל זה, זה נקרא חוכמה נסתרת. וגם כן זה נקרא נסתר בגלל שזה מתגלה לאדם בצורה הדרגתית, לאט לאט, אך ורק במידת המאמצים שלו. זה דומה כמו שילד, הוא לא יכול לגלות איך אני אהיה בגיל 3, אם הוא עכשיו בן 2. הוא לא יודע את זה. וככה אנחנו לא יודעים איזה אנחנו נהיה, בגלל שאין לנו עדיין את התכונות האלה כדי לגלות את זה. לא בגלל שזה מתגלה, נסתר, אף אחד לא מסתיר את זה מאיתנו. אתם בעצמכם מסתירים מעצמכם את המצב הבא שלכם. זהו, בגלל זה יש כל כך הרבה מיסטיקות סביב זה, וכל זה לגמרי לא בכיוון. צריך לשנות את עצמנו, ואז אנחנו לאט לאט נתחיל להרגיש את המדרגות הבאות שלנו. ואם לספר לנו, אז לא יצא כלום. יצא מה שיש בספרים שאנחנו קוראים ולא מבינים כלום. בגלל שאין לנו עדיין את ההרגשות שמתאימות לזה. מה אנחנו צריכים לעשות? לפנינו יש משימה מאוד קונקרטית. להתחבר עד כדי כך שאנחנו בינינו נרגיש את תכונת כוח, תכונת ההשפעה והאהבה. בקשרים, קשר בינינו, לא נשתמש במילת אהבה. תכונת הקשר המלא, השלם, הפנימי בינינו, בלי להסתכל על הפרצופים, מינים, אין את כל זה. תפסיקו לראות זה את זה. אנחנו רוצים להרגיש את הקשר הפנימי בינינו. צריך להשתדל להרגיש את הקשר הזה. צריך להשתדל בכל הכוח להיות בו. הקשר הזה קיים. אבל כשאנחנו מגיעים אליו, אז זה נקרא שאנחנו מגבירים, מכפילים, פי 620, פי תרח פעמים. אנחנו מגלים אותו בעוצמה פי 620 ממה שקיימת בהתחלה על ידי המאמץ שלנו. זה מה שאנחנו צריכים. אנחנו צריכים לגלות את הקשר הזה הפנימי בינינו. הוא קיים שם. לבקש, לדרוש, לצעוק, לעורר אחרים, הכל כדי לעשות את זה. לנסות שאף אחד לא יצא מחוץ לתחומי הקשר הזה, שכולם היו מכוונים רק לזה. זה התנאי לגילוי האור. או ערבות הדדית, וכן הלאה. בבקשה. אבל ברצינות, מהר. מהר, אני לא אומר מי ומה.
רב, אנחנו משקיעים מאמצים להתחבר, וכמובן שמתחלפים המצבים. לדוגמה, פתאום מופיעה שנאה או התחייה. אני צריך להתחבר עם החברים ואני לא מסוגל. אתה אומר צריך להתעלות.
אתה תספר להם על זה, תאיר להם על זה, שאתה מתחיל להרגיש דחייה.
אז מה זה להתעלות? להתעלות זה באופן פיזי להמשיך להשתדל להתחבר או לשנות?
בכל האפשרויות הקיימות, לנסות מעל זה להתחבר.
אז כשאני מתעלה מעל זה, מה אני מרגיש? אני מרגיש את אותה השנאה ומעליה עוד איזה משהו שבונה?
כן, אתה בונה מעליה תכונה חדשה, תכונת הקשר.
וזה נשאר או שזה נעלם? או שאני צריך להרגיש עוד איזה משהו?
זה לא משנה. אחרי זה תראה מה זה.
רב, ובאיזה מקום בי אני מתחיל להרגיש את מה שאני בונה מעל לשנאה? בראש או בצוואר או ברגל? איפה?
בחלל הקיבתי השמאלי העליון.
תודה. רב, בהתחלה יש איזו הכנה לשאלה. אם אני מבינה נכון, אז הרדיו הקולט שלי, האגו, יש איזה גל שאני תופסת כרדיו, אני יכולה להגדיר את הגל הזה שאני תופסת, או שהגל הזה עוד לא נכנס ואז אני לא יכולה להגדיר אותו, זה כזה סתם גירוי, או שאני כבר תפסתי את הגל ואז יש קשר ישיר ואז זה לא מעצבן אותי, ואני כבר רואה את זה כמו איזה חלק באגו שלי. ובי, כמובן. אז זה נכון? ככה זה?
ככה.
אז השאלה האמיתית. אם בתוך הקבוצה אני או החבר, כלומר, או שאני רואה בחבר, או שהחברים רואים בי איזה אגו, אז ביחס ל...
האגו, זאת אומרת, תכונה של הדחייה מהקבוצה.
כן. אם אין לי את הגירוי הזה, זה אומר שאני כבר רואה את זה בצורה מתוקנת. ואם יש לי את הגירוי השלילי הזה, זה אומר שהנקודה הזאת עוד לא מתוקנת. השאלה, אם אני מתעצבנת, האם חבר שכן רואה את הנקודה הזאת, שהנקודה הזאת מתוקנת בחבר, והחבר רואה בי שהנקודה שלי לא מתוקנת, הוא יכול לגשת אליי ולומר, תשמי, אני רואה שבך יש ככה וככה.
לא צריך שהוא יגיד לך שום דבר, הוא צריך רק לעזור לך, לתת דוגמה. כאילו את לא מבינה. ככה, כביכול בצורה לא גלויה, לתת לך דוגמה של התרוממות, חשיבות המטרה, אולי להגיד על זה, ואולי איכשהו לרמוז, או להראות. הכי טוב זה להראות. עד כמה חשובה לו המטרה הזאת. בצורה כזאת לפעול.
כלומר, לא באופן ישיר, אלא למצוא דרך?
רצוי לא בצורה ישירה. כדי לא לפגוע באגו שלך. הלאה. אנחנו בשום אופן לא צריכים לדחוק את האחר עוד יותר למטה. הפוך, רק להרים. הלאה, מהר. נו, מישהו שיעמוד ויגיד.
שלום, סרגי ממוסקבה. אני רציתי לשאול בקשר למאהבת החברים לאהבת השם. אני יודע מה זה עבודה פנימית, שאני צריך לחשוב על ההצלחה הכללית, משותפת. זה עבודה יומיומית שלי. אבל במה מתבטא זה שאני אתחיל לעבוד עם החבר? צריך להיות חבר מסוים, קונקרטי, שאני דווקא מתחיל להתעמק ביחסים בינינו ולחפור שם, או בעבודה היומיומית שלי, בקבוצה, בכלי העולמי?
איפה עוד? רק בקבוצה. איזה עוד חברים יכולים להיות? רק הקבוצה הקרובה, בגלל שמבחינה פיזית היא נמצאת לפניך, וזה אותו המקום שבו אתה יכול לעשות את זה. אם אין קבוצה פיזית, מאוד קשה. מאוד קשה. זה כמעט בלתי אפשרי. שבלי להימצא בקבוצה פיזית, יהיה אפשר להתקדם בצורה רוחנית, בצורה נורמלית. מאוד קשה. הלאה. מהר?
Руслан из Уфы.
Руслан из Уфы.
Сейчас, когда мы
עכשיו, כשאנחנו בסדנה, משקיעים מאמצים ומורגש שאנחנו איכשהו זוחלים כלפי איזה מצבים, ואפילו עכשיו, אם אנחנו מסתובבים, והכל כבר אחרת.
כך אתה צריך להרגיש את עצמך כל הזמן בקבוצה, כדי להיות חייבים זה לזה, וכל הזמן להיות בשאלות, וכל הזמן לברר את השאלות האלה ביניכם, גם אם אתם לא מדברים על זה אחד עם השני.
האם כדאי, כמו בסדנה, להמשיך את המתקפה הזאת, או ש...
על מה עוד יש לכם לדבר? יש נשים שמוכנות? אם לא, לא. אז במה אתה עוסק עוד, אם אתה עומד שם עם המיקרופון, כובע אדום? מה אתה עומד? ואתה מסתכל בצדדים, אתה צריך להכין את האישה, לתת לה מיקרופון. הלאה. כן.
שאלה. איך לכלול את החיסרון של הזולת? איך לכלול את הרצון הכללי? ואיך לעשות את זה מעל הדעת?
לא צריך מעל הדעת, עשי בדעת.
איך לעשות את זה בתוך הדעת? איך לכלול?
איך? כשאת רואה שאת מבינה שלאחרים חסרה ההשתתפות שלך, התמיכה שלך, כשאת מתחילה אפילו כבר להבין שהם נמצאים במצב כזה דווקא בגלל שאת כזאת, שלא תומכת אותם וכל ההתקדמות שלהם תלויה בך, אז את מתחילה לגלות את הרע שלך, את הרע שבך. אז למה הם עוד במצב כזה נמצאים?
כי אני...
ודאי, כולנו סובלים בגללך. אני לא צוחק.
אני יודעת.
כזאת הרגשה צריכה להופיע. זה נקרא אחריות הדדית. בסדר?
כן.
הלאה.
מה מתקן בקשר בינינו?
מתקן בקשר בינינו? זאת הייתה אחת השאלות. מתקן בקשר בינינו אותו האגו, אותה הדחייה שמופיעה, כתוצאה מהמאמצים שלנו להתחבר.
ובמה זה שונה? במה הקשר המתוקן ברוחניות שונה ממה שנהוג בעולמנו, כשאנשים מוצאים איזה קונסנזוס, איזה מחנה משותף, ומגיעים לזה הסכמה הדדית?
הם מנסים להתחבר עד אובדן עצמם בעולם שלנו. הם רוצים להתחבר ככה שממש ביניהם ייעלמו לגמרי, כל ההבדלים שלא יהיו, מחיצות, מחסומים, שבכלל כל העולם הזה לא יפריד אותם בשום צורה עם התכונות שלו. ככה מנסים להתחבר? הם מנסים בתוצאה מהחיבור הזה. הם מנסים להשיג חיבור כזה? הם מעל החיבור הזה מתחילים להרגיש דחייה? זאת אומרת, יצר הרע? הם מתחילים לעבוד עליו? אין להם את זה בכלל, את כל זה.
למה אין?
נו, אז תסלח לי, אתה צריך עוד לחשוב. נדבר נגיד מחר. דבר עם החברים, והם יסבירו לך. לא, זה... אתה מדבר ממש לא לעניין. כן.
אנחנו היום גילינו את הנוסחה מאהבת החברים לאהבת השם, ואי אפשר אחרת להגיע לגילוי הרוחניות. יוצא שכשאנחנו מתחילים להתאחד, אנחנו מגלים את יצר הרע, את הר סיני.
אך ורק במקרה כזה.
כל הרע, אנשים מתגרשים, לא מסוגלים להיות ביחד, מרביצים אחד לשני. איזה אור צריך בשביל שיחסה על כל זה? איזה מגמה? מה זה? מה? הפצה? מה?
כשאנחנו למרות שהם מרגישים דחייה, הדדית, שנאה, וזה יכול להיות מורגש גם לא בצורה כזאת. זה יכול להיות מורגש בצורה מאוד רגועה. פשוט אני מפסיק לדבר עם מישהו, מתרחק ממישהו, לא יכול לחבק מישהו. מישהו, משהו ככה איכשהו, זה יכול להיות, זה יכול להימשך 10 שנים ו-20 שנה, בגלל שאנשים לא רוצים להתגבר על הקשר הקר הזה. זאת כאילו אנחנו יושבים על השולחן, אבל אני אף פעם לא יושב לידו, נגיד, לא מדבר עם מישהו מהם וכן הלאה. זאת אומרת, אני לא עובד על עצמי. לשוח את השיניים ולהשתוקק לקשר. ואיך להגיד, זאת אומרת, בצורה הומוגנית, בצורה אחידה עם כולם, בצורה שאין הבדל בין אף אחד, ממש עם כולם, שיהיה לי קשר מדויק, פנימי, לבבי. זהו, בלב אחד. אם אני משתוקק לזה, אני מתחיל לגלות את כל הכוחות של ההתנגדות, כוחות ההתנגדות האמיתיים, ואם אני לא משתוקק, אז אני לא מגלה, אני יכול להיות 20 שנה בקבוצה, והכל יהיה בסדר. ולהרגיש שהכל טוב אצלנו, או לשאול עוד מתי יגיע משהו, כמו שזה נעשה לפעמים, ומחכים ממני מתי זה הכל יגיע.
המפתח לזה, זה יכולה להיות הפצה נרחבת להמונים?
לא, זה לא מזמין את זה, בשום צורה. זה הכל מתרחש בצורה משולבת, מזה, מזה ומזה. יש כמה תנאים שצריך לקיים. אם אתה משתוקק לאהבת הזולת, אז גם זה צריך להיות תחת האחריות שלך.
כלומר, חיבור זה המפתח, ודרך החיבור להפצה.
כן.
כי יש כבר איזה צורך אדיר בעולם, בחינוך האינטגרלי, יש אלפי ארגונים, כאן יש אלפי אנשים שעובדים במאות ארגונים, שמאחוריהם עומדים עוד אלפים, אז יוצא שאנחנו צריכים איזה מסר מאוד ברור, איזה מצגת וידאו של, של חברים שאנחנו צריכים...
כן, אבל אנחנו בכנס הזה לא מדברים על זה, אלא מדברים בעיקר על איך אנחנו צריכים להתחבר, ולא איך להציג את הדברים. אנחנו נדבר על זה גם כן, אבל עכשיו לא מדובר על זה.
אז איך להתחבר עם ההר סיני הזה? ההר סיני רק גדל.
אז ההר הזה גדל כדי להתחבר מעליו. כשתתחיל להרגיש את ההר הסיני הזה, אתה תראה איך להתחבר מעליו. בינתיים זה לא קיים.
מקובלים כותבים שהאור הגדול ביותר מושכים ה-99% של כלאם יש האוויות הגדולה ביותר. אז איך אנחנו יכולים למשוך את האור הגדול ביותר?
אין את זה עדיין. איזה אור גדול מדובר? אנחנו צריכים בשביל זה קודם אנחנו להתחבר בינינו. איזה אור אתה יכול למשוך על ה-99%? על מה אתה מדבר? אנחנו נמצאים עוד בשלב מקדים.
איך הפצה יכולה להשפיע על חיבור?
ההפצה משפיעה בגלל שאתה מתחיל מעליהם, עליהם, להבין עד כמה חשוב החיבור, ואותך זה משכנע. הילדים מחנכים את ההורים. התלמידים מחנכים את המורה. הלאה.
רב, אמרת היום, ולא פעם ראשונה, ש... כשנמצאים בקבוצה גדולה כל כך של אנשים כמו עכשיו, כולם נמצאים במצב שונה. זה נורמלי וכך צריך להיות. אבל אני בינתיים לא רואה דרך איך אנחנו מסוגלים להגיע, תוך כדי זה שאנחנו במצבים שונים, להגיע לתפילה אחת, לצעקה אחת, חוץ מאולי איזה רגע באיזה אירוע בשיעור או סדנה, כשאנחנו נשב כולנו באיזה ריכוז, בכוונה אחת, בתפילה אחת.
במשך כל היום הזה מופיע אצלנו הרצון, שהוא כל הזמן משתנה, רצונות שכל הזמן משתנים, עוברים איזה שהם שינויים, אינטגרציות שונות ביניהם, וככה זה צריך להיות. אנחנו לא יכולים לשבת בסדנה אחת כל הזמן, מהבוקר עד הערב, לא. זה צריך להיות דווקא עם הפסקות כאלה, יציאות מהמצב הזה, חזרות, חזרה. ככה אנחנו בנויים, וככה צריכים להתנהג. לא צריך להתעקש על פרפקציוניזם.
יש לי שאלה. רצון גדול לקבל ממך תשובה על השאלה.
מי זאת?
אוקסנה מסוצ'י.
עוד פעם אוקסנה, אבל אחרת.
כשאני עם החברים שלי בקשר, אני ואהבת לרעך כמוך, ועם העולם החיצוני, עם האנשים הרגילים, אני גם צריכה להחזיק את העיקרון הזה?
בשום אופן לא. יחשבו אותך כמטומטמת. את צריכה עם העולם החיצון, ואני מדבר ברצינות לגמרי, להתנהג כמו שכולם מתנהגים עם העולם הזה.
תודה.
להיות אדם רגיל לחלוטין, בשום אופן לא לאהוב אף אחד.
ולדימיר קישינב מולדובה.
ולדימיר מקישינב מולדובה. השאלה שלי בהקשר לקבוצה. קל לי להנמיך את עצמי בפני החבר אם אני רואה את היחס הטוב שלו כלפיי, את האהבה שלו כלפיי, רואה את חשיבות וגדלות המטרה שלו והוא מראה לי את כל זה. האם נחשב לעזרה לחבר אם אני אשחק במצב כזה? כל אחד יראה את חשיבות המטרה שלו, את האהבה כלפי כולם. האם זה עזרה?
ודאי שעזרה. ככה כתוב במאמרים. כל אחד צריך להראות גדלות המטרה, אהבה לקבוצה וכן הלאה, להראות דוגמה טובה לחבר. אחרת איך?
ודווקא זה העזרה של הקבוצה?
ודאי.
אם הקבוצה תראה לי, אז מיד יופיע לי גם?
ודאי, ככה צריך להיות.
תודה.
לא, חברים, מה, אתם לא מכירים את המקורות?
שלום רב, סטאס מפרם. רציתי לשאול, יש לי לדוגמה רצון שמופיע בי, רצון להשפיע. תמיד יש לי את הרצון הזה בפרופורציות שונות. לפעמים אני מרגיש הכל, לפעמים אני מרגיש קצת, לפעמים קצת יותר. כמו שאתה אומר, התנודות האלה.
שאלה.
השאלה, כוונה להתאחד, להתחבר עם החברים, יושבים בסדנה, מתחברים. הכל סבבה, האגו גדל כמו שצריך, אני לוחץ שיניים, אנחנו מתגברים על המצב. זהו, רצון יש, בכוונה אנחנו מתחברים, ואז הבורא בצורה אוטומטית מתחיל לעזור, או איך זה קורה?
אנחנו נמצאים במערכת שהיא מותנעת או בצורה אוטומטית, ככה שהיא מונעת והיא מובילה את החשבונות שלה. תנועה כזאת נקראת לפי הזמן, ביתו. זאת אומרת, לפי הזמן עובדת בצורה כרונולוגית, עובדת בפנים שעון, וככה המכונה הולכת קדימה לאט לאט, לפי התוכנית שלה, או שאנחנו מקדימים את התנועה הטבעית של המכונה. ומאיצים את האירועים, וחוץ מזה שמאיצים אותם, אנחנו ממתיקים אותם. לא יודע, ממתיקים. זאת אומרת, בגלל שאנחנו מאיצים את עצמנו לכיוון האור, לתכונת ההשפעה, האהבה, ולכן אנחנו עושים את שלבי ההתפתחות הבאים שלנו יותר נעימים. הם נראים לנו קשים יותר, אבל אנחנו לא מתארים לעצמנו מה אנחנו עוברים בזה, בתוכנו. כמות אדירה של מצבים שבמצב הרגיל היו לוקחים לנו כמה גלגולים. כמה גלגולים. בכנס הזה, מה שאתם עכשיו חווים...
מה, כמה גלגולים?
כן, 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 אני לא יודע. אדם רגיל, אני לא יודע. בכמה עשרות שנים אנשים יעברו. נו, היום, כמו שאנחנו רואים שהעולם מתפתח מהר, ולמרות שהוא מתפתח מהר, לרוב העולם זה ייקח עשרות שנים. ואנחנו עוברים את זה בשלושה ימים. אז אי אפשר להשוות את המצב שלנו עם המצב של העולם. אנחנו פורצים קדימה. אבל אתם לא מתארים לעצמכם, אנחנו יכולים להתקדם במהירות האור. אך ורק אם נהיה בהמשך יותר ויותר ויותר נתרכז, מרוכזים. זאת אומרת, להיכנס לתוך הקרן האור וללכת יחד איתה. זה מה שאנחנו צריכים לעשות, וזה מה שאני רוצה להשיג איתכם כאן בפעם הזאת. אחרת אף אחד לא עוזב פה.
תודה.
חייבת להיות כוונה כזאת, היא מדויקת. אנחנו חייבים לעשות את זה. אני חושב שהיום עבר בצורה טובה מאוד, ברצינות. אני נתתי שאלות מאוד מעניינות. זאת אומרת, הן דופקות בצורה מדויקת בנקודה שממנה כבר אין לאן לברוח. אם אתם שוב פעם תשאלו את השאלות, רשמתם אותן. אם זה לא מובן, אני יכול לענות. אנחנו נעשה בנושא הזה שיעור שלם אם צריך. בכל השאלות של הסדנה הראשונה והשנייה, זה שאלות מאוד חשובות. עכשיו, יש לנו לפי התוכנית עוד ארוחת ערב וערב תרבות, ואחרי הערב תרבות, מכאן הרווקים, לא נשואים וכן הלאה, תרימו ידיים, ונשים לא רוצות להרים ידיים, אה? נו, זה הכל? איך זה יכול להיות? איך שאני לא שואל מישהי, לא, אני פנויה. ופתאום כולם נשואות. איך להבין את זה? עכשיו אני הבנתי. פשוט עוד יש לנו היום, יש לנו ערב היכרויות של האנשים הפנויים, כן? זה לא צריך להיות דבר כזה. אנחנו צריכים לעקור את זה מהשורש. לא, אני אומר ברצינות. תנסו להיפגש ביניכם, לדבר, לקשקש, ויכול להיות שיהיו כל מיני קשרים מעניינים. לפחות תתקשרו, אף אחד לא מכריח, אף אחד כמובן, אבל אני מאוד ממליץ. אז זה מה שיהיה אחרי ארוחת ערב, אחרי הערב תרבות, יהיה לנו גם כן פגישה של לא נשואים ולא נשואות, וכל השאר הביתה. סיכמנו, לשום מקום, לשום איזה מקומות בילוי, לשום דבר. כולם הולכים הביתה, לא רואים כלום, לא שומעים כלום. מיד נומי נום, ומחר אנחנו נתחיל איתכם מוקדם יותר. כאן הדלתות נפתחות בשמונה בבוקר, אני אומר נכון? לא, לא בתשע, בשמונה. למה בתשע? לא אכפת לי הלוז, אני שואל למה לא בשמונה. בשעה שמונה נפתחות הדלתות, משמונה עד שמונה וחצי שותים קפה. כן, יש להם פה אלה דברים טעימים, פשוט בצורה בלתי רגילה, כל מיני דברים. אז שימו לב הבנות לדיאטה, ואחרי זה בשמונה וחצי ישיבת חברים. עד תשע. ובתשע מתחילה ההרצאה. זהו. אני מאוד ממליץ לכם, תכינו שאלות מראש. בסדר? שאלות רציניות למחר, אנחנו צריכים לברר את כולם. ועדיף לפי סדר היום של היום. מאסטרו?
Гармония, и минор, и мажор уже взрываются в нем гармония, как струна любви, мы играем на ней. Только объединившись, мы станем сильнее. Гармония, когда мы вместе, сердца соединятся в песне. Гармония — это я и ты, где раскрылись наши жизни мечты. Гармония, когда мы вместе, сердца соединятся в песне. Гармония — это я и ты, где раскрылись наши жизни мечты. Гармония, когда мы вместе, сердца соединятся в песне. Гармония — это я и ты, где раскрылись наши жизни мечты. Гармония, когда мы вместе, сердца соединятся в песне. Гармония — это я и ты, где раскрылись наши жизни мечты. Гармония, когда мы вместе, сердца соединятся.